שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קנ"ט, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים 4 שורות לפני סוף קנ"ח עמוד ב'. למרות שלא מדובר בדף מסובך במיוחד, היום השיעור יצא 22 דקות. בשני הדפים האחרונים ראינו 3 משניות שעסקו בשניים שמתו בערך באותו זמן, ולא ברור לנו מי מת ראשון. המשנה הראשונה בשלישייה הזאת בקנ"ז עמוד א' עסקה באבא ובן שמתו ולא יודעים מי מת ראשון. המשנה השלישית ממש בעמוד הקודם עסקה באמא ובן שגם שם לא ידענו מי מת ראשון. היום יש לנו 2 סוגיות מרכזיות. הסוגיה הראשונה קשורה למשנה בקנ"ז עמוד א', כלומר לאבא ובן, והסוגיה השנייה קשורה למשנה מעמוד הקודם לאמא ובן. שתי הסוגיות קשורות למושג של ירושה בקבר. דיברנו על זה הרבה בתחילת יש נוכלין, שזה אומר שגם אחרי שאדם מת והוא כבר בקבר, הוא עדיין יורש ומוריש. הדוגמה הקלאסית לזה, כמו שעוד מעט נראה, זה ירושה של נכד. כלומר, אם היה סבא, אבא ונכד, והאבא מת לפני הסבא, אז כשהסבא מת, הנכד יורש אותו. למה הוא יורש אותו? כי בעצם הבן של הסבא הוא יורש אותו, אבל הוא כבר בקבר, אז הוא יורש ומוריש לבן שלו, כלומר הנכד. אז זה ירושה בקבר. היום בסוגיה הראשונה שנראה, שזה בעצם הסוגיה השנייה בגמרא, נדבר על מקרים שבהם אין ירושה בקבר. בסוגיה הראשונה בגמרא, שעל זה נדבר אחר כך, נדבר על האם באמת הירושה של הנכד עובדת על ידי ירושה בקבר, או שהוא יורש ישירות מהסבא. אז זה הקדמה, ועכשיו נתחיל. כמו שאמרנו, נתחיל דווקא בסוגיה השנייה בגמרא, כי מתייחסת למשנה שראינו בעמוד הקודם, והמשנה הזאת עדיין טריה לנו בראש מהדף של אתמול. אז אנחנו מתחילים 7 שורות לפני השורות הרחבות בעמוד ב', באו מיני מרבששת. דיברנו בדף הקודם על מצב שבו אמא ובן מתו במפולת, ואנחנו לא יודעים מי מת קודם. אז היורשים של הבן טוענים שהאמא מתה קודם, ואז הבן ירש את הנכסים שלה, ואז הבן מת, והם ירשו את הבן, כולל את הנכסים של האמא. לעומת זאת, היורשים שלהם טוענים שהבן הבן מת קודם ואז האמא מתה, אז כשהאמא מתה הבן כבר מת, לכן הוא לא יורש את הנכסים שלה, אלא הם, למשל אחים שלה מאבא, הם יורשים את הנכסים שלה. עכשיו מה אנחנו רואים פה? שעל הצד שהבן מת קודם, אז הנכסים הולכים ליורשים של האמא, והם לא עוברים אל הבן בקבר וממנו אל היורשים שלו. אז מכאן אנחנו לומדים שלמרות שבן יורש את אמא שלו, הוא לא יכול לרשת את אמא שלו בקבר, ושיורשים שהם לא מהמשפחה של אמא שלו יקבלו את אותם נכסים. אמנם הוא כן יכול להעביר את זה למשל לבן שלו, כי זה הנכד של אמא שלו, אבל הוא לא יכול להעביר את זה לאחים מאבא שלו. בקיצור, בן לא יורש את אמא שלו להנחיל לאחים שלו מאבא. אז זה מה שלמדנו מהמשנה הקודמת, אבל עכשיו נראה את זה לפי סדר הסוגיה, בגמרא פה זה מובא בתור שאלה. שאלו את רב ששת, האם באמת הדין הזה נכון? האם בן שהוא כבר בקבר יורש מאמא שלו? לו, בשביל להנחיל את הנכסים האלו לאחים שלו מצד אבא שלו, שהם לא קרובים של האמא. אז גם רב ששת וגם רב אחא הביאו ראיה שלו, כמו שהרגע אמרנו. הראיה השנייה זה הראיה של רב אחא, זה מה שאמרנו מהמשנה שלנו, ועכשיו נראה את הראיה של רב ששת. אז זה נמצא 5 שורות לפני השורות הרחבות בעמוד ב', רב ששת מביא ראיה מברייתא קצת מורכבת. הפשט של הברייתא זה שיש אבא ובן ולא יודעים מי מת קודם, כי אחד היה פה ואחד היה בשבי, וממילא יש ויכוח בין היורשים של האבא ליורשים של הבן מי מת קודם. אז זה מה שכתוב בברייתא, אבל אי אפשר להבין את הברייתא כפשוטה, כי הרי היורשים של הבן הם גם היורשים של האבא. הרי למדנו הרבה פעמים בפרק יש נוחלין שתמיד אנחנו נותנים ליורש ולכל הצאצאים שלו, שגם זה בעצם בנוי לעיקרון של ירושה בקבר, ורק אם אין אז אנחנו הולכים ליורשים אחרים. לכן אנחנו חייבים להעמיד את הברייתא בצורה כזאת שהיורשים של הבן והיורשים של האבא הם לא אותם אנשים. איך נעשה את זה? על ידי שנכניס בת ביניהם. כלומר, לא מדובר פה על אבא ובן, אלא על סבא ונכד, ובאמצע יש את האמא. וככה היורשים של אותו נכד, למשל אחים שיש לו מאבא אבל מאמא אחרת, כיוון שהם לא נכדים של הסבא שעליו דיברנו מקודם, אז הם יורשים רק של הבן, הם לא יורשים של הסבא. עכשיו, האמא הזאת נניח שהיא מתה מזמן, ולסבא יש נכסים. אז אם הסבא מת ראשון, אז הבן יורש את הסבא, ואז הבן מת, אז היורשים שלו יורשים אותו. אבל אם הבן מת ראשון, אז היורשים של הבן הם לא יורשים של הסבא, כי הם מאישה אחרת, ואז זה הולך ליורשים של הסבא. עכשיו, מה אנחנו רואים גם כאן, כמו במשנה? שכשהבן מת לפני הסבא, אנחנו לא אומרים שכשהסבא ימות, אז הבן בכל זאת יירש אותו בקבר, והוא יעביר ליורשים שלו. את זה אנחנו לא אומרים, אלא זה ילך ליורשים של הסבא. אז הנה גם כאן אנחנו רואים שבן לא יורש מאמא שלו, או מהסבא דרך אמא שלו, בשביל להעביר את הנכסים האלו ליורשים שלו, שהם לא יורשים גם של אמא שלו. אז ראינו 2 ראיות לעניין הזה, ועכשיו שואלת הגמרא מה המקור באמת לדין הזה. אומרת הגמרא, לומדים את זה מהבעל. גם בעל יורש את אשתו, וגם בעל לא יורש בקבר. כלומר, ככה מסביר פה רבנו גרשום, אם הבעל מת לפני האישה, אז ניתק כקשר ביניהם. עכשיו, כשהאישה תמות, אנחנו לא אומרים שהבעל יורש את אשתו גם כשהוא בקבר, ומעביר את זה ליורשים שלו, אלא זה כבר הולך ליורשים של האישה, למשל לאבא שלה או לאחים שלה מאבא שלה. כלומר, בעל לא יורש את אשתו בקבר בשביל להעביר את זה למשפחה שלו, אותו דבר בן לא יורש את אמא שלו בקבר בשביל להעביר את זה למשפחה שלו, שזה לא משפחת האם. למה אנחנו מקשרים בין ירושת הבעל לירושת הבן? אומרת הגמרא, אנחנו מקישים ביניהם כי בשניהם יש את הדין שלא תיסוב נחלה. מה זה לא תיסוב נחלה? אישה שיש לה קרקע והיא משבט יהודה, אז עד עכשיו הקרקע הזאת הייתה של שבט יהודה, והיא התחתנה עם מישהו משבט שמעון. אז בדור של הכניסה לארץ היה דין שאסור לה להתחתן עם מישהו, למשל משבט שמעון. כי כשהיא תתחתן, אז כשהיא תמות, בעלה יירש אותה, או אם הבעל כבר מת, אז הבן שלה יירש אותה, והבן והבעל הם משבט שמעון. ואז יוצא שהיא מסיבה את הנחלה משבט יהודה לשבט שמעון, ובדור הכניסה לארץ היה איסור שלא תיסוב נחלה. בכל אופן, כיוון שיש הסבת נחלה על ידי הבעל והסבת נחלה על ידי הבן, אנחנו מקישים ביניהם ששני הדברים אלו רק קורים כשהבעל והבן עדיין בחיים ולא בקבר. ובזה סיימנו את הנושא הראשון של ירושה של הבן בקבר. נעיר דרך אגב שאת שני הדינים אלו שאין ירושה בקבר לבן מאמא שלו ולבעל מאשתו ראינו גם בקוף י' עמוד ב'. ועכשיו אנחנו חוזרים לתחילת הסוגיה, ארבע שורות לפני סוף, קוף נ"ח עמוד ב'. הגמרא מספרת ששלחו משם, כלומר מארץ ישראל, כמה דינים, ואחד מהדינים האלו הם אמרו שהוא קשה והם לא מבינים את הסיבה שלו. אז עכשיו אנחנו ננסה לברר איזה דין הם שלחו שהוא קשה. הגמרא באופן כללי תציע שני דינים, היא תתחיל בדין הראשון, היא תתקשה בזה כי היא תאמר זה בכלל לא קשה, זה דווקא פשוט, לכן היא תנסה דין אחר ותאמר שאולי הדין הזה קשה, אבל גם שם היא תאמר בסוף שזה כן דין מובן והוא לא קשה, ואז הגמרא בסוף עמוד א' תחזור שוב לדין הראשון ותאמר שהוא זה שקשה והיא תסביר למה הדין הזה קשה. אז אנחנו בסיכום הזה נצרף את הדיון לגבי הדין הראשון, ורק בסוף הסוגיה נביא את הדין השני. אז נאמר עכשיו את ההצעה הראשונה לדין ששלחו מארץ ישראל. נאמר את זה כמו שכתוב בברייתא, אבל אין טעם כרגע לנסות להבין את מה שעכשיו נאמר, כי עוד רגע הגמרא תשנה את זה. אז מה שכתוב זה ככה, אם יש לנו סבא, אבא ונכד, נניח יעקב, ראובן וחנוך, וראובן נבע כסף כשיעקב היה חי, ואחר כך ראובן מת, אז חנוך מוציא מידי הלקוחות. זה הדין שכתוב בפשט של הברייתא, אבל ברור שאי אפשר להבין את זה. הרי אם ראובן הוא זה שלווה, אז הבן שלו אם כבר אמור לשלם למלווים ולא להוציא מהלקוחות. ויותר מזה בכלל לא כתוב שהוא מכר את הנכסים, אז איזה לקוחות יש כאן? לכן אנחנו משנים את הברייתא ומסבירים שמדובר במקרה הבא. שוב יש לנו את יעקב, ראובן וחנוך. ראובן לא לווה, אלא מכר נכסים של יעקב ואבא שלו כשיעקב עדיין היה חי. כלומר הוא מכר נכסים שיום אחד הוא חשב שהוא יירש אותם. עכשיו הראשונים אומרים שאי אפשר לעשות את זה כי זה דבר שלא בא לעולם, אז נפרש כאן לפי התוספות ראש שמדובר כאן שיעקב הסבא היה גוסס, ויש תקנה מיוחדת שהבן יכול למכור נכסים של האבא הגוסס בשביל לטפל בענייני הקבורה. אז נניח שבזה מדובר, בכל אופן הוא מכר נכסים של הסבא יעקב. אחר כך כנראה שהוא מהר יותר מדי, במקום שהסבא יעקב ימות קודם, ראובן מת לפני הסבא. ואחרי זה באמת יעקב הסבא מת. אז עכשיו שהסבא מת, יש ויכוח בין הלקוחות שראובן מכר להם, לבין הנכד חנוך. הלקוחות אומרים, אנחנו קנינו מהיורש, שזה ראובן, וחנוך הנכד אומר, הוא לא יורש, אני ירשתי. ולמפרע מתברר שבכלל לא הייתה סמכות לאבא שלי ראובן למכור לכם. אז מי צודק? אז ההלכה ששלחו מארץ ישראל זה שהנכד צודק. כלומר הנכד מוציא מהלקוחות. אז זה ההלכה, ועכשיו אנחנו צריכים להבין למה היא הלכה קשה. אז מסבירה הגמרא שורה שלישית בעמוד א', למה זה הלכה קשה? כי הלקוחות יאמרו לחנוך, הרי מאיפה אתה יורש? אתה יורש דרך אבא שלך ראובן, שהוא בקבר, והוא יורש מהסבא יעקב. והרי אבא שלך ראובן מכר לנו את הנכס, אז אין לך מה לרשת. לכן לא מובן למה באמת ההלכה היא שחנוך יכול לקבל את הנכסים. אז לכן ההלכה הזאת קשה, וזה באמת יהיה המסקנה שלנו. אבל באמצע אנחנו נשאל, אולי זה לא נכון? אולי באמת הנכד לא יורש דרך אבא שלו מהסבא, אלא הוא יורש ישירות מהסבא. לפי רשב"א, מהווה מינה שהוא יורש ישירות זה דין מיוחד בנכד, שבני בנים הרי הם כבנים. מאיפה לומדים את זה? מהפסוק בתהילים, תחת אבותיך יהיו בניך. כלומר, הנכד נכנס תחת הסבא שלו, לאיזה עניין? לעניין ירושה. אז מכאן שהוא יורש ישירות מהסבא. ולכן חנוך הנכד צודק שהוא אומר שמגיע לו את הנכסים, למרות שאבא שלו מכר את הנכסים ללקוחות. לפי זה אנחנו בבעיה, כי עכשיו ההלכה שחנוך יכול לקבל את הנכסים כן מובנת. אז עכשיו המטרה שלנו היא להסביר למה בכל זאת זה לא מובן. אז בהתחלה הגמרא אומרת, אתה צודק לגבי הנכסים עצמם, אולי באמת חנוך יורש אותם ישירות מהסבא, אבל פה מדובר על החלק הבכורה. כלומר, ראובן היה בכור, וראובן מכר גם את החלק בכורה שלו ללקוחות, וחנוך דורש את אותו חלק בכורה שראובן כבר מכר. עכשיו כאן הוא כבר לא יכול לומר שהוא יורש ישירות מהסבא, כי אם הוא יורש ישירות מהסבא אז בכלל לא מגיע לו חלק בכורה, הרי חנוך הוא לא הבכור, אבא שלו הוא הבכור. אז אם חנוך יורש גם את חלק הבכורה, ברור שזה עובר דרך אבא שלו הבכור, והרי אבא שלו מכר את הנכסים. אז עכשיו הכל טוב, כי שוב לא מובן לנו ההלכה ששלחו מארץ ישראל, למה בכל זאת חנוך מקבל את הנכסים. אבל גם את זה הגמרא דוחה ואומרת שעדיין יכול להיות שחנוך יורש ישירות מהסבא, ובכל זאת הוא מקבל גם את חלק הבכורה. כי אמנם חנוך יורש מהסבא, אבל הוא עושה את זה על ידי זה שהוא נכנס לנעליו של האבא. וכיוון שהאבא בכור, אז עכשיו כביכול גם הוא הבכור, והוא מקבל את חלק הבכורה, ולכן זה שאבא מכר את הנכסים, אין איזה משמעות. אז שוב אנחנו בבעיה שההלכה הזאת כן מובנת, כי אנחנו מניחים שחנוך יורש מהסבא. ובשלב הזה, בשליש העליון של עמוד א', הגמרא נתקעה, והיא עברה לשיטה השנייה, אנחנו נדלג כרגע לשיטה השנייה, ונקפוץ לשלוש שורות מתחתית עמוד א', שם הגמרא מסבירה למה בכל זאת ההלכה לא מובנת. היא אומרת, עד עכשיו אנחנו שחנוך אולי יורש ישירות מהסבא, אומרת הגמרא, זה לא נכון. חנוך הנכד יורש דרך אבא שלו ולא ישירות מהסבא. כמו שקדמנו בהתחלה שבאמת ירושה של הנכד עוברת על ידי הירושה בקבר של אבא שלו. אומרת הגמרא, ההנחה הזאת פשוט לא נכונה. באמת חנוך לא יורש ישירות מהסבא אלא דרך האבא. והפסוק שהבאנו שהוא יורש ישירות מהסבא ממה שכתוב תחת אבותיך היו בניך, הפסוק הזה לא בא ללמד אותנו דין שהוא יורש ישירות מהסבא, אלא פשוט זה ברכה שלאותם צדיקים יהיו בנים ובני בנים, אבל לא צריך ללמוד מכאן כלום. וממילא נבין כמו שתמיד הבנו, שנכדים יורשים באמצעות האבא שבקבר ולא ישירות מהסבא. ואז באמת ההלכה ששלחו מארץ ישראל קשה, כי אם הוא יורש על ידי אבא שלו, הרי אבא שלו כבר מכר את הנכסים. אז הסברנו למה ההלכה הזאת קשה. עכשיו, בשורה האחרונה בעמוד א', נברר האם באמת אפשר לומר שהנכד יורש דרך האבא ולא ישירות מהסבא. מאיפה מקשים? מהמשנה שראינו בנון זין עמוד א', לכן כל הסוגיה הזאת הובאה כאן. באותה משנה דיברנו על מקרה שיש ספק מי מת קודם, אבא או הבן שלו, ולאבא היו נכסים ולבן היה חוב, והיורשים של האבא טוענים שהבן מת קודם ואחרי זה האבא, ולכן אין להם שום קשר לחוב של הבן והם יורשים את האבא. לעומת זאת המלווה טוען שהאבא מת קודם, הבן ירש את החוב מאבא שלו, ואותם נכסים השתאבדו למלווה. אז זה מה שראינו, וכשהסברנו את המקרה, הבנו שהיורשים של האבא כאן, הכוונה היא לנכדים שלו. כלומר, הבנים של אותו בן שמת. אז אם נבין שנכדים יורשים דרך אבא שלהם שבקבר, אז גם אם באמת הבן מת קודם ורק אחר כך האבא, אז כשהאבא מת, הבן בקבר ירש את הנכסים, והוא הנחיל את אותם נכסים לבנים שלו, כלומר הנכדים. אבל הרי כשהנכסים עברו דרכו בקבר, אז מיד הם השתאבדו לחוב. אז למה אנחנו אומרים שאם הבן מת קודם, אז לא צריכים להביא את הנכסים לבעל החוב? הרי גם אם הבן מת קודם, כיוון שהירושה עוברת דרך הבן בקבר, אז כן צריך להביא לבעל חוב. אלא מכאן חייבים לומר שיש ראייה שהנכד יורש ישירות מהסבא ולא דרך האבא בקבר. אז זה ראייה נגד מה שעכשיו אמרנו שהנכד יורש באמצעות האבא. אבל דוחה הגמרא, למה אתה מבין שכאן יורשי האבא הכוונה היא לנכד? אולי יורשי האבא הכוונה היא לעוד בן שלו. ואז אם הבן שמת, מת לפני האבא, היורש שיורש מהאבא, יורש ישירות מהאבא, בלי שום קשר לבן המת, ולכן הנכסים לא משתעבדים לבעל החוב. אז את הראייה מהמשנה דחינו, וכרגע למסקנה, הנכד יורש כן באמצעות האבא, ולכן מובן מה היה קשה להלכה שהגיעה מארץ ישראל, למה הנכד הזה יכול להוציא מהלקוחות? הרי הוא יורש דרך אבא שלו ואבא שלו כבר מכר את הנכסים. אז כל זה הייתה השיטה הראשונה שאליה גם חזרנו בסוף להבין מה ההלכה שהגיעה מארץ ישראל. אבל קצת מעל אמצע עמוד א' הייתה הצעה שנייה של ההלכה שהייתה קשה מארץ ישראל, אבל אנחנו נדחה את האפשרות הזאת כי נראה שהיא לא קשה, היא דווקא כן מובנת. שאם יש לנו שטר, למשל שטר חוב מלפני 5 שנים, והעד שחתום עליו היה פעם לפני 5 שנים כשר לעדות, אבל היום הוא כבר פסול לעדות. לכן, כיוון שהשטר נכתב כשהוא היה כשר לעדות, אז השטר כשר, אבל הוא עצמו לא יכול לקיים את השטר, כלומר להעיד שהשטר כשר, כי הוא עכשיו פסול לעדות. אז מה עושים? הוא לא יקיים, אבל אפשר להביא עדים אחרים שהם יעידו שזה באמת החתימה שלו, והם יקיימו את השטר. עכשיו, איך הוא נהיה פתאום פסול לעדות? אז הגמרא מביאה 3 מצבים שונים. או שהוא נהיה גזלן, או שהוא נהיה נוגע בדבר, כלומר שהוא מעיד על שטר שבסוף יכול להיות קשור אליו כי הוא נהיה יורש של בעל השטר, או שהוא נהיה קרוב של בעל השטר ואז הוא פסול מדין קרוב. בשלושת המקרים האלו הוא לא יכול לקיים את השטר של עצמו, אבל אחרים יכולים לקיים בשבילו. אז זה ההצעה שלנו להלכה ששלחו בשלוש אפשרויות שונות. בגמרא עצמה הם מובאים אחד אחרי השני, אנחנו צרפנו אותם כולם ביחד. אבל אמרנו שההלכה הייתה קשה, אז מה קשה בהלכה הזאת? אומרת הגמרא, הרי אם אתה אומר שהוא פסול לעדות כי אתה בעצם חושד בו שהוא משקר, אז מי אמר לך שבאמת השטר הזה נכתב לפני 5 שנים כשהוא היה כשר? אולי הוא חתם על השטר עכשיו והם שיקרו גם בתאריך, וממילא מה זה יעזור שמישהו אחר יקיים את השטר? הרי יכול להיות שהוא חתם על השטר היום כשהוא כבר היה פסול. אז זה הקושי שבהלכה. ולומרת הגמרא, אולי בכל זאת זה לא קשה. למה? כי יכול להיות שפה מדובר במצב שבו ברור לנו שהשטר הזה באמת נכתב ונחתם לפני 5 שנים. כלומר שזה כבר הוחזק בבית דין, ככה תוספות מסבירים. כלומר הם ראו את השטר הזה לפני 5 שנים, הם יודעים שמאז הוא לא השתנה, אבל עדיין חסר קיום השטר ולכן עכשיו מקיימים את השטר. אבל אין לנו חשש שהוא חתם על השטר הזה היום כשהוא כבר פסול לעדות. ממילא לפי זה ההלכה הזאת דווקא כן מובנת. ואז לא יכול להיות שזאת ההלכה ששלחו מארץ ישראל, כי היא לא הלכה קשה. אבל אומרת הגמרא, אולי זה נכון בשני המצבים הראשונים. אבל במצב השלישי לגבי קרבה, שם אמרו בשם רב נחמן במפורש, שהדין הזה שאחרים יכולים לקיים את השטר, זה אפילו אם השטר לא הוחזק בבית דין. כלומר, שאנחנו לא יודעים שהשטר הזה נכתב לפני 5 שנים. ולמרות זאת, אחרים כן יכולים לקיים אותו. אז ממילא, אולי זה כן ההלכה ששלחו מארץ ישראל, כי שוב, זה לא מובן. אם אתה חושד בו שהוא משקר, אז למה אחרים יכולים לקיים את השטר שהוא חתם עליו? הרי יכול להיות שהוא משקר גם לגבי התאריך, והוא חתם על זה היום כשהוא כבר פסול לעדות. אז אולי זאת ההלכה הקשה? אומרת הגמרא, גם זה לא קשה. כי יש הבדל בין פסולי העדות בשני המצבים הראשונים, גזלן ונוגע בדבר, לבין הפסול האחרון, שזה פסול קרוב. גזלן ונוגע בדבר הם פסולים כי אנחנו חושדים בהם שהם ישקרו. לעומת זאת פסול קרוב זה פסול פורמלי, גזירת הכתוב שקרוב לא מעיד, כמו שגם משה ואהרון לא יכולים להעיד אחד בשביל השני. קרוב לא מעיד נקודה, לא כי אנחנו חושדים בו שהוא ישקר. ממילא, שוב ההלכה הזאת מאוד מובנת, ולכן היא לא יכולה להיות ההלכה ששלחו מארץ ישראל. למה היא מובנת? כי גם עכשיו שהוא נהיה קרוב, אנחנו לא חושדים בו שהוא משקר. לכן אין סיבה שנחשוש שהוא כתב את השטר הזה היום אחרי שהוא נהיה פסול. אלא ברור שהוא כתב את השטר הזה מתי שהוא אומר לפני 5 שנים. אבל הוא לא יכול לקיים את השטר של עצמו כי הוא כבר קרוב. וקרוב מבחינה פורמלית פסול לעדות. אבל אחרים כן יכולים לקיים את השטר בשבילו כי הוא לא חשוד לשקר. פשוט יש פה פסול פורמלי והוא לא יכול לקיים את השטר של עצמו. אז שוב ההלכה הזאת מאוד מובנת למה הוא לא ואחרים כן. ממייל לא יכול להיות שזאת ההלכה ששלחו מארץ ישראל. אז זאת הייתה הצעה השנייה להלכה ששלחו והייתה קשה ודחינו אותה. אחרי זה בשורה השלישית לפני סוף עמוד א', הגמרא חוזרת להצעה הראשונה, וזה לוקח אותנו עד השליש העליון של עמוד ב'. אחר כך יש את הסוגיה הראשונה שאיתה התחלנו, שבן לא יורש את אמא שלו בקבר בשביל להעביר נכסים לאחרים, ואחר כך בשליש התחתון של עמוד ב', הגמרא מביאה סוגיה שראינו בדיוק את אותה סוגיה בכפתת עמוד ב', למד עמוד א', רק ששם הסדר היה הפוך, אבל זה אותו דבר בדיוק. לא ברור למה זה מובא כאן בסוגיה, במיוחד לאור זה שזה הובא כבר בכפתת עמוד ב'. הראשונים אומרים שכיוון שגם כאן דיברנו על ספק לגבי ירושה של איזשהו נכס, ושם דיברנו על ספק לגבי מכר של איזשהו נכס הזה מובא גם כאן. בכל אופן, כיוון שזו אותה סוגיה רק בסדר הפוך, במקום לומר שוב את אותם דברים, אנחנו מביאים עכשיו הקלטה מהשיעור באתר על דף למד. ההקשר שם זה חזקת ג' שנים, לכן ההקלטה מתחילה בתזכורת מה זה חזקת ג' שנים. מעכשיו ההקלטה.
כשלך יש עדות על זה שאתה היית פעם הבעלים של שדה מסוימת, אבל עכשיו אני יושב שם, ואתה שואל אותי מה אני עושה שם, ואני אומר, אתה מכרת לי. אין לי הוכחה שמכרת לי, אבל אני יושב פה כבר ג' שנים, ואתה לא אמרת כלום. אז במצב כזה, יש לי חזקת ג' שנים, ומאמינים לי, והשדה עוברת אליי. עכשיו נראה שני מצבים שבהם, למרות שישבתי 3 שנים, עדיין החזקה שלי לא טובה. מצב ראשון זה שאמר הקמה, כלומר, הבעלים הראשונים טוען, שנכון, ישבת שם 3 שנים ולא אמרתי כלום, אבל לא אמרתי כלום, כי אני גרתי שם איתך. מדובר כאן בשני בתים, שבשביל להיכנס לבית הפנימי צריך לעבור דרך הבית החיצוני. אתה ישבת בחיצוני, אבל אני הייתי בפנימי וכל הזמן עברתי דרך הבית שלך. אז כיוון שגרתי פה לכן לא אמרתי שום דבר. עכשיו בזה יש מחלוקת רב נחמן ורבה, כששני מסכימים שאם זה ברור שבאמת זה מה שהיה, אז ברור שהחזקה שלך לא טובה, כי לא מחיתי כי פשוט הייתי שם. המחלוקת ביניהם זה מי צריך להוכיח האם זה באמת מה שקרה. רב נחמן פה הולך לטובת אמר הקמה, והוא אומר שהמחזיק צריך להוכיח שהוא היה שם 3 שנים נקיות, כלומר בלי שאמר הקמה היה שם. ורבה הוא דווקא הולך לטובת המחזיק, והוא אומר אמר הקמה הוא זה שצריך להוכיח שהוא היה שם גם כן במהלך אותם 3 שנים. עכשיו הגמרא משווה את זה, שורה ראשונה בדף למד עמוד א', עם מקרה אחר שגם שם יש מחלוקת בין רב נחמן לרבה, שלכאורה שם זה הפוך. שרב נחמן שאצלנו הלך לטובת אמר הקמה, שם דווקא הולך לטובת הקונה, ורבה שאצלנו הלך לטובת המחזיק, שזה בעצם זה שטוען שהוא קנה, שם הולך לטובת המוכר, שזה מקביל לאמר הקמה. מה המקרה שם? אדם שאמר לי מישהו, אני מוכר לך את כל הנכסים שיש לי שקיבלתי מבי בר סיסין. והייתה שדה שקראו לה שדה של בי בר סיסין, אבל המוכר טען, סתם קוראים לה בי בר סיסין, באמת לא קיבלתי את זה מבי בר סיסין, אלא מאבותיי, ולכן אני לא צריך להביא לך אותה. על מי מוטלת כאן חובת ההוכחה? אז פה רב נחמן הלך לטובת הקונה, והמוכר הוא זה שצריך להוכיח שהשדה הזאת היא לא באמת של בי בר סיסין, ורב הלך לטובת המוכר, והקונה הוא זה שצריך להוכיח שהשדה הזאת היא כן של בי בר סיסין. אז הגמרא שואלת מה ההבדל בין שני המקרים, למה פה אחד הולך לטובת הקונה ואחד לטובת המוכר, ובמקרה השני זה להפך. מסבירה הגמרא שאין שום קשר בין שני המקרים. המקרה שלנו, שנזכיר עוד פעם, הנושא הוא שאמר הקמא טוען שהוא גר 3 שנים בבית הפנימי ולכן הוא לא מחה ולכן זה לא חזקת ג' שנים, מי צריך להוכיח? אז שם הרב נחמן הולך לטובת אמר הקמא ושהמחזיק יוכיח, כי זה בדיוק כמו בשטר. נניח שאדם מביא ממש שטר שהוא קנה שדה, עדיין הוא צריך לקיים את השטר, כל עוד הוא לא קיים את השטר אז השטר לא טוב. אותו דבר פה, הבאת חזקת ג' שנים שזה בעצם התחליף שלנו לשטר קניין, תוכיח שהג' שנים האלו הם באמת טובות. זה דעת רב נחמן. רב שאומר שדווקא אמר הקמא צריך להוכיח, הוא הולך לטובת המוחזק, כי הוא אומר הגימל שנים עצמם הם יוצרים מוחזקות. אז עכשיו הוא המוחזק, ואמר הקמא הוא המוציא מחברו ועליו הראיה, אז הוא צריך להוכיח. זה במקרה שלנו. במקרה של בר סיסין, רב נחמן שם דווקא הולך לטובת הקונה, פשוט מסברה כי הרי סוף סוף לשדה הזאת קוראים בי בר סיסין, אז למה שנחשוב שזה לא של בי בר סיסין? ורב הולך לפי הסברה שלו גם במקרה הקודם, המוציא מחברו עליו הראיה, אתה רוצה להוציא ממני את השדה הזאת, תוכיח שהיא באמת של בי בר סיסין.
עד כאן ההקלטה מדף למד, ועכשיו נסכם את מה שראינו היום. ראינו שתי ראיות לזה שבן לא יורש בקבר מאמו בשביל להוריש לאחים שלו מאבא שלו. ראינו הלכה קשה שהביאו מארץ ישראל וניסינו לברר מהי אותה הלכה קשה. הלכה הראשונה שראינו זה כשראובן מחר נכסים שהוא אמור לרשת יום אחד מיעקב, אבל בסוף ראובן מת לפני יעקב, אז חנוך הנכד יכול להוציא מהלקוחות את הנכסים. אמרנו שזה הלכה קשה כי חנוך יורש דרך אבא שלו ולא ישירות מהסבא יעקב. הלכה השנייה שהצענו זה אדם שהיה פעם כשר לעדות ואחר כך נהיה פסול לעדות, אז אחרים יכולים לקיים את השטר בשבילו. אמרנו שזה לא קשה כי יכול להיות שמדובר שהשטר כבר הוחזק בביתין, וגם בלי שזה הוחזק כבר בביתין לגבי פסול קרבה, אז כיוון שהפסול הוא לא בגלל חשש שקר, אז זה מאוד מובן למה אחרים כן יכולים לקיים את השטר בשבילו, לכן לא יכול להיות שזאת ההלכה ששלחו מארץ ישראל. ולסיום ראינו מחלוקת לגבי מי מוטלת חובת ההוכחה לגבי מה כלול במחירה ולגבי חזקה, על זה לא נחזור עכשיו, כל טוב.